אדם שמקבל אישה כזאת קשה, נכון, זה תיקון מאוד מאוד קשה, אבל זה יביא אותו לאט לאט, אם הוא יעשה עבודה נכונה, יביא אותו לענווה, יביא אותו לביטול כלפי שמיה, אם הוא יעשה עבודה נכונה. תארו לכם כמה בן אדם הזה צריך ללמוד, כמה הוא צריך עזרה, הכוונה, בשביל לדעת מה נדרש ממנו לעשות ואיך נדרש ממנו להתנהג עם אשתו. כמה זה קשה לדייק. אחד שלא מכיר את הכללים של עבודת הנפש, מה הוא יעשה? פיצוצים. יהיה פה בעיות בשלום בית עד הגג, אם לא למעלה מזה. כי הוא אומר, מה, היא רוצה להגיד את המילה האחרונה, אני לא מבטר, אני אגיד את המילה האחרונה. בסדר, מה הרווחת? אולי ניצחת את הקרב, אבל הפסדת את המלחמה, את המלחמה על הנשמה שלך, את המלחמה על התיקון הנשמתי שלך. את זה הפסדת. וזה בעזרת השם יהיה הנושא הבא שלנו, האמת והאמת לאמיתה. מצד האמת, מה זה צריך להיות? היא תגיד לי מה לעשות? אני מבין יותר טוב. ויכול להיות שזה גם בעניינים רוחניים. עניינים שקשורים ליראת שמיים. אז אני מבין יותר טוב מה לעשות. אז אני קובע. יכול להיות שמצד האמת אתה צודק. יכול להיות שרב נורמלי, סטנדרטי, גם כן יצדיק אותך. אבל רב שהוא מבין קצת יותר עמוק, הוא יגיד לך, תשמע, אתה צודק, זאת האמת, אבל זה לא האמת לאמיתה. מצד האמת לאמיתה, יש פה תיקון נשמתי עמוק שעוד לא הגעת אליו. אם אתה תלך רק לפי האמת, כמו ראש בקיר, רק לפי מה שכתוב, אתה תפספס פה תיקון נשמתי נצחי. בוא תנסה להסתכל במבט רחב קצת, מה באמת נדרש ממך לעשות פה לטובת הנשמה שלך, לטובת תיקון נשמתי רחב יותר. אז אמרנו שאם אנחנו היינו בית דין של מעלה, היינו שולחים לבן אדם הזה אישה קשה. יכול להיות שהיינו שולחים לו מתנה הפוכה לטובת אותו תיקון. ולכן אני אומר שהעניינים האלה מורכבים ועמוקים, כי יש פה לפעמים שני דרכים הפוכות לאותו תיקון. מה יכול להיות עוד שיעזור לו פה בתיקון שלו? אנחנו נביא לו בדיוק הפוך. נביא לו אישה כנועה וצייטנית. עכשיו הוא מלכתחיל ומתחיל את הניסויים בנקודת זינוק גרועה ביותר. הוא מלא גאווה, רודן, שתלטן וקופה את עצמו על אחרים. עכשיו תארו לכם בן אדם כזה שמקבל אישה כנועה וצייטנית. מה הפיתוי הגדול ביותר בשביל אותו בעל? לרכב עליה, לנצל אותה, להפוך אותה לבובה, להשפיל אותה, להפוך אותה למשרתת, ועוד יותר ללגלג עליה ולצחוק עליה. כל מה שרק יכול להזין את יצר הגאווה והשתלטנות שלו. זה באמת ניסיון מאוד קשה. באמת אי אפשר להגיד איזה ניסיון יותר קשה. אישה קשה, עם פיצוצים וויכוחים וצעקות עד השמיים, או אישה כנועה וצייטנית. ולדעתי, הניסיון של אישה כנועה וצייטנית הוא יותר קשה. באים, אומרים לבן אדם, תשמע, אנחנו מפזרים לך פה מיליון דולר על השולחן. ואנחנו יוצאים מהחדר, ואנחנו לא יודעים כמה שמנו פה, ואף אחד לא רואה אותך, ועכשיו אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, ואף אחד לא ידע. ובכל זאת אנחנו אומרים לך, עדיף שלא תיקח. למה? לא יודע. קדוש ברוך הוא ציווה אותנו, לא תגנוב. לא יודע. משהו כזה, רחוק ממני, משהו רוחני מופשט. מה אכפת לי? כתוב באיזה מקום, לא תגנוב. מה זה נוגע אליי? יש לי פה, אני במצוקה, יש לי חובות, יש לי משכנתה. יש לי פה מיליון דולר ואף אחד לא יראה אם לקחתי או לא לקחתי. הפיתוי הוא עצום. לך תיתן לחתול לשמור על השמנת. זה צריך להיות חתול עם שליטה עצמית רצינית מאוד, שיעמוד בפיתוי הזה. אחד שיש לו יצר חזק מאוד של גאווה ושתלטנות, נותנים לו אישה כזאת, איזה ניסיון קשה זה. להתנהג איתה ברכות, בהתחשבות, לתת לה להיות מקום ראשון. מה שאת תגידי, נלך, נעשה מה שאת תגידי. איזה ניסיון קשה זה. תחשבו איפה בן אדם הזה נמצא, זה לא בן אדם רגיל. זה בן אדם שרגיל לחיות הפוך. יכול להיות שמשמיים יתנו לו תיקון כזה. שבעצם כל זה, אם הוא יתעמק בחיים שלו, הוא יראה. עכשיו נניח שבן אדם כזה בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, יש לי בעיה בשלום בית. בעיה בשלום בית. רב שמסתכל עמוק, ידע להגיד לבן אדם הזה, תשמע, הבעיה הזאת לא מתחילה משלום בית. הבעיה הזאת לא מתחילה בכלל מהניסויים שלך, הבעיה הזאת מתחילה מגיל 3. בהתמודדות שלך עם אבא שלך, או עם אמא שלך. הייתה לך אמא שתלטנית, התייחסת לא נכון, התמודדת לא נכון עם הבעיה, עכשיו אתה מקבל את זה בדמות אשתך. או אישה שתלטנית, או אישה כנועה וצייתנית. כשהבן אדם מבין את התמונה בצורה רחבה יותר, הוא פתאום מבין שזה אצלו, זה לא אצל אשתו בכלל. הבעיה לא אצל אשתך, הבעיה אצלך. אתה תשנה, אתה תראה כל המציאות תשתנה. ברצות השם דרכי איש, גם אם אויביו ישלים עמו. כשהשם מרוצה ממך מהעבודה שאתה עושה, פתאום אשתך משתנה מהקצה לקצה. פתאום מחליפים לה את הדיסקט. פתאום היא מתחילה לדבר אחרת, להתנהג אחרת, מה קרה? אתה השתנית. אז מישהו התקשר אליי? כבוד הרב, יש לנו בעיות בשלום בית. יש לנו בעיות בשלום בית. כן, בבקשה, מה הבעיות? אשתי. כזאת וכזאת וכזאת וכזאת, רשימה ארוכה של טענות. רגע, אני לא מבין, התחלת את השיחה בלשון רבים. יש לנו בעיה בשלום בית. בסוף מתברר שהבעיה היא אצל אשתו. אשתו לא בסדר. רשימה ארוכה של טענות יש לו. ומה איתך? אתה בסדר? בסוף מתברר, ובדרך כלל זה מה שקורה, תעזוב את אשתך בצד. אשתך בכלל לא אשמה, זה אתה לא בסדר. ואם באמת אשתך לא בסדר, אז תדע לך שאתה דרדרת את המצב להגיע למצב כזה, שלכן אשתך מתנהגת איתך כמו שהיא מתנהגת. בגלל שאתה עשית תיקון לא נכון, אז משמיים החמירו את המצב אצל אשתך בנפש. הכל בהשגחה פרטית. משמיים עושים את הכל. רואים שאתה לא מתקן, אתה מתייחס לא נכון, נכנסים ללב של אשתך ומשנים לה את הדיסקט. מחמירים אצלה את הבעיה. למה? בגללך. מאיפה זה מתחיל? עוד פעם, זה לא מתחיל בכלל מהניסויים. זה משהו שאתה סוחב כבר הרבה שנים של התמודדות נפשית לא נכונה. אמונה לא במקום. ויכול להיות שהבן אדם מקבל את כל התיקים בבת אחת. גם, ברוך השם, ההורים שלו עדיין בחיים, עדיין יש סיכוי לתקן. אדם צריך להתפלל שלפני שההורים שלו יעזבו את העולם, הוא יצליח לתקן מה שהוא יכול לתקן איתם. גם את ההתמודדות האישית שלו עם ההורים שלו, מצידו, וגם אולי, אולי, יש איזה סיכוי לעזור להורים. ועדיף שתעזור להם פה בעולם הזה, מאשר שתעזור להם אחרי שהם יעזבו את העולם. כי זה יותר קשה לעזור לבן אדם אחרי שהוא נפטר. בכל מקרה אנחנו רואים לפי הקו הזה, שגם אחרי שההורים נפטרים, אתה ממשיך עם התמודדות בצורה כזאת שתביא תועלת גם להורים שלך. כי תיקון שאבא שלך לא עשה, אתה עכשיו נדרש לעשות אותו. ואם תעשה אותו נכון, אתה מביא תועלת לנשמה של אבא שלך. איך זה עובד? שני דברים, שני הסברים. דבר ראשון, תיקון נשמתי שאבא שלך לא עשה, מעבירים אליך. מכיוון שהנשמות קשורות אחת לשנייה, אם אתה, הרי זה עבודת צוות, מה זה משנה מי יתקן? או שאתה תקן או שהוא יתקן, זה עבודת צוות. אחד יושב בחיבוק ידיים, רגל על רגל, מחבק ידיים, אומר אני לא זז. לא, אני מעשן לי סיגריה, לא רוצה לעשות שום דבר. לא רוצה להתאמץ. בסדר, מה אנחנו יכולים לעשות? יבוא אחד אחר, שהוא עובד יותר רציני, והוא כן יתקן. אז מכיוון שזה עבודת צוות, אז ברוך השם, יש מישהו שתיקן, רק שנפלה עליו עבודה של שני אנשים. גם שלך וגם שלו. אז עכשיו הוא צריך לעבוד יותר קשה. על זה דיברנו על זה בהרחבה בסדרה של ניצוצות. יש פה עבודת צוות, זה לא משנה מי יעשה את העבודה. העבודה חייבת לעשות. אם אתה לא תעשה, מישהו אחר ייאלץ לעשות עבודה כפולה. גם בשל עצמו, גם בשלך. אז אם אבא שלך לא תיקן, אז חביבי, אתה עכשיו נפלת בפח. אתה עכשיו צריך לתקן גם בשל עצמך וגם בשל אבא שלך. ובזה אתה מביא לו תועלת. גם אחרי שהוא יעזוב את העולם, אתה מביא תועלת לנשמה שלו, כי אתה מתקן מה שהוא לא תיקן, מה שהוא לא הספיק לתקן. הסבר נוסף, שאתה מביא לו תועלת גם אחרי הפטירה שלו, ש... שבאים ובוחנים את התיק שלו טוב טוב טוב, בן אדם עולה למשפט אחרי 120 ואומרים לו, תראה, מילא אתה לא עשית מה שעשית, מילא, אבל לפחות אנחנו פה רואים, יש לך בן, ברוך השם, איזה חומץ של בחור, איזה מתוק, איזה עובד השם, איזה מידות, איזה עירת שמיים, איזה עבודה אינטנסיבית, איזה מאמצים, איזה מסירות נפש, איזה עמל, איזה הגיעה, כמה הוא מתאמץ, כמה מסירות נפש יש לו בעבודת השם, ברוך השם, זכית. מזכים את האבא בזכות הבן. אומרים לו, תשמע, אתה מגיע לך עכשיו. למה מגיע לך? כי אתה היית הגורם, אתה היית האבא, אתה היית הסיבה, אתה הבאת את הילד הזה לעולם, אתה השקעת, השקעת כוחות, השקעת כספים, הלכת איתו לקופת חולים, חינכת, השתדלת מה, מה שלפחות עשית, מה שעשית, אולי לא עשית מספיק, אבל מה שעשית, נחשב לך. אתה פה תרמת שצמח לך בן כזה נפלא, ברוך השם, זכית. וגם מה שלא תיקנת, טוב, אז מה שהבן עכשיו מתקן, זה ייחשב גם עבורך. ואם להפך, ואם הבן הזה הולך בדרך לא טובה, ונניח שהאבא הזה היה פחות או יותר בסדר, היו כמה דברים שהוא לא תיקן, אומרים לו, תשמע חביבי, מילא לא תיקנת מה שלא תיקנת בעצמך חצי צרה, אבל תראה איזה בן הבאת, תראה איך הוא נראה. זה עוד יותר מחמיר את הדין של האבא. לכן הרבה אנשים שואלים אותי מה לעשות אחרי שלצערנו בן אדם בהבל, בן אדם נפטר לו, אבא, אמא, קרובי משפחה, מה אפשר לעשות בשבילהם? אז תמיד אני אומר את ההדרכה של הרב דוב קוק. יש אנשים שקונים מנורה יפה לבית כנסת, איזה שלט, איזה זה. בסדר, מה זה כבר, למי זה עוזר, למי זה מועיל? מה זה כבר עושה לנפטר? אתה רוצה לעשות את זה כדי שאנשים יראו שעשית משהו בשביל אבא שלך? זה המטרה שלך? להתפאר? הנה, תראו מה עשיתי בשביל אבא שלי. אתה חושב שעשית משהו בשביל אבא שלך? יכול להיות שרק גרמת נזק. השתמשת באבא שלך בשביל הגאווה שלך. זה נורא. יבוא בתביעה בשמיים לאבא שלך, יגיעו, איזה בן יש לך? איזה גועל נפש? לא מספיק שהוא לא עוזר לך, לא עזר לך אף פעם, וגם עכשיו לא עוזר לך אחרי שנפטרת מן העולם, עוד הוא משתמש בזיכרון שלך בשביל הגאווה שלו. והבן אדם הוא מתרברב וכותב שם בגדול באותיות קידוש לבנה, לעילוי נשמת. זה נקרא לעילוי נשמת? אתה דרדרת את אבא שלך במקום להעלות את נשמתו. אז לכן הרב דוב קוק אומר, אם אתה באמת רוצה לעזור לאבא שלך או לאיזה, או לא משנה מי, לא משנה מי, אפילו מישהו שהוא לא קרוב משפחה, אתה רוצה לעזור למישהו שנפטר, אתה יכול לעזור. אתה יכול לעזור, יש ערבות הדדית, וגם החיים יכולים לעזור למתים. איך? על ידי שאתה, שני דרכים, על ידי שאתה תעשה פה דברים שיקדשו שם שמיים, ירבו את כבוד השם בעולם, כל מה שתעשה יחשב לזכות אבא שלך. יגידו, פש, איזה בן יש לך, אשריך. ככה הוא מקדש את שמו של השם יתברך בעולם. הוא לא מקדש את שם עצמו, הוא מקדש את שם, את שם השם. מפאר ומרומם את כבוד שמיים. אשריך. זה ישר נכנס לחשבון שלך. למה? כי אתה הבאת אותו לעולם. אתה השקעת בו, זה נחשב עכשיו עבורך. כל מה שהבן יעשה, נחשב עבורך ולזכותך. יכול להיות אחד, חס וחלילה, יכול להיות אחד, הוא רוצה לעשות אזכרה. אזכרה לאבא שלו. לכבוד אבא. בסדר. מזמין את כל המוזמנים. מזמין קייטרינג. משהו מפואר, אזכרה מכובדת מאוד. ברוך השם, אנשים מתפעלים. מה מתברר? הוא בהזכרה עולה על הבמה ומדבר דברי הספד, דברי זיכרון, דברי ברכה, לא יודע מה, אולי אפילו דברי תורה אם הוא בר הכי. ועוד הוא מראה לכולם, הנה עשיתי את זה ועשיתי את זה ועשיתי את זה לעילוי נשמת אבא וזה. בקיצור גונב את ההצגה. כל הערב הזה בשביל עצמו. בכלל לא בשביל אבא שלו, הוא בכלל מנצל את הזיכרון של אבא בשביל לגדל את כבוד עצמו. אם אתה רוצה באמת לעזור למישהו, קודם כל, תן צדקה. תן צדקה. ותגיד, אני נותן את הצדקה הזאת, ריבונו של עולם, הרי אני נותן את הצדקה הזאת לשם ייחוד קודש ברוך הוא שכינתה, לעילוי נשמת, זה וזה. עשית פעולה פשוטה עם כוונה טהורה, שאף אחד לא רואה. נתת צדקה, יש לך קופה בבית. אתה שם את הכסף בקופה, אחרי כמה זמן מצטבר כסף, אתה שולח את זה לאיפה שאפשר לשלוח את הכסף, אף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע, אתה נותן כמה שקלים, הרב דב קוק אומר לתת 3 שקלים, מינימום, 3 שקלים. ויברך דוד בתפילה, צריך לתת צדקה, בתפילה, תפילת שחרית, בקטע שנקרא ויברך דוד, לפני ברכות קריאת שמע, יש קטע שצריך לתת צדקה. אם מישהו לא יכול בדיוק בקטע הזה, שייתן במקום אחר לפני התפילה, אם אפשר. אם לא, אז אחרי התפילה. כשאדם נותן צדקה לפני התפילה, אז התפילה יותר מתקבלת. בכל אופן, כשאתה נותן צדקה, אז כתוב שצריך לתת שם 3 פרוטות. כך כתוב. זה מהאריזל, שצריך לתת 3 פרוטות. 2, ואחר כך עוד 1. אז כל דבר יש לו את הכוונות שלו, על פי קבלה. עכשיו שאתה נותן, אז יש אנשים שרואים צריך לתת 3 פרוטות, אז הם נותנים 30 אגורות, מוציאים 3 מטבעות של 10 אגורות, ונותנים. אז הרב דב קוק אומר, מה זה? זה לא כסף. זה לא כסף, תן 3 שקלים. 3 מטבעות, 3 שקלים. אז קודם כל, אתה רוצה לעזור לעילוי נשמת מישהו? תן צדקה לעילוי נשמתו, זה חזק מאוד. כמובן, ככל שהסכום יותר גדול, אז זה יותר מאמץ, זה יותר הקרבה מצדך, זה יותר נחשב, יותר מועיל. דבר נוסף, ואותו דבר לגבי רפואה. גם בן אדם שעדיין בחיים, ירצן שיאריך ימים, אתה יכול לעזור לו על ידי שתיתן צדקה. ותכוון, תגיד, הרי אני נותן את הכסף הזה, לשם איחוד קודש הבריך הוא שכינתה, לרפואת זה וזה. זה חזק מאוד, צדקה תציל ממוות. מעבר לזה, גם הכסף שאתה נותן, או משהו שאתה רוצה לקנות, לא משנה. אם אתה עושה משהו כדי לפאר, לרומם ולגדל את כבודו של השם יתברך בעולם, זה הפעולה הכי חזקה שאתה יכול לעשות בשביל מישהו, או בשביל רפואה שלמה, או בשביל שיתחתן, או בשביל כל מטרה אחרת, או בשביל לעילוי נשמתו אחרי שהוא נפטר. אז נגיד אתה רוצה לתרום איזה סכום לעילוי נשמת מישהו, תראה שהסכום הזה יגיע להפצת תורה. הפצת תורה, או שתקנה ספרים לבית מדרש, או שתיתן כסף לישיבה. היום הישיבות קוראות תחת הנטל, מכיוון שיש בעיה תקציבית חמורה לצערנו, עד שהמצב ישתנה, אז בחלונות הגבוהים, אז הישיבות קוראות תחת הנטל. אז אם אפשר לתרום לישיבה, לתלמידי חכמים, לקנות ספרים, כל מה שבן אדם רק יכול לחשוב, ומעל כולם, זיכוי הרבים. אתה משקיע כסף בזיכוי הרבים, השקעת את ההשקעה הכי טובה והכי בטוחה. כי הכסף שלך הוא צובר מניות, כמו כדור שלג. הולך ומתגלגל ועושה לך פירות בלי שתתאמץ. נתת סכום אחד, סתם דוגמה, הוצאת 300 שקל, תרמת לזיכוי הרבים, אתה לא יודע מה זה יעשה. אתה לא יודע מה זה יכול לעשות. זה הולך וצובר מניות, נניח, קנית חוברות, להפיץ חוברות, חומר תורני, או קלטות, או ספרים, או כל דבר. משפחה מסוימת בזכותך קיבלה קלטות. או 20 משפחות. קיבלו עכשיו מארז קלטות הביתה. אתה לא יודע מה זה יכול לעשות. אתה חושב שרק המשפחה הזאת תשמע את הקלטות? פתאום מישהו נכנס הביתה, שואל אותה, מה זה הקופסה היפה הזאת? אמרו לו, תשמע, זה קלטות של הרב זה וזה. בוא, תביא אחד נשמע. הוא שומע, מתלהב, גם הוא מזמין קלטות. אתה לא אף פעם לא יודע איזה כדור שלג זה, מה זה יכול לעשות? וכל זה, לעילוי נשמת מישהו או לרפואת מישהו, זה הולך וצובר מניות. והכל בזכותך, אתה התחלת את המעגל. וההשקעה בטוחה, הכי בטוחה, זה לתת לצדיק. תן לצדיק. כל אחד צריך למצוא לעצמו את הצדיק שלו, וגם אם עוד לא מצאת את הצדיק שלך, תמצא איזה צדיק גדול, ירא שמיים. זה ההשקעה הכי בטוחה. ככה רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, זה יעשה פירות ופרי פירות הכי בטוח. למה? כי הצדיק הוא יסוד האפר, הוא מבוטל, הוא בענווה, ענווה מוחלטת, כמו אברהם אבינו ואנוכי אפר ואפר. כשאתה זורע משהו באדמה, באפר, זה אחר כך מצמיח פירות, נכון? הצדיק הוא בענווה, בביטול כלפי שמיה. אם אתה נותן לצדיק, זה כמו שאתה נתת זרע באדמה. באפר. עכשיו זה מתחיל להצמיח פירות. זה קרקע טובה. זה קרקע מצוינת. מכל הבחינות. זה גם קרקע. הצדיק עושה, כמו שכתוב, שאין העולם מתקיים אלא על מי שמשים עצמו כשיריים. אין העולם מתקיים אלא על מי שמשים עצמו כשיריים. מסבירים מה זה כשיריים? כאסקופה זו שהכל דורכים עליה. מפתן הבית. כל מי שנכנס הביתה דורך על, על מפתן הבית. אז ככה הצדיק, הוא ברוב הענבה שלו, הוא לא חש על כבודו בכלל, מלא אהבת ישראל, הוא בענבה גמורה, זה בחינת קרקע, בחינת אפר. אתה זורע באפר הזה, באדמה הזאת, זה מצמיח פירות. כל מה שהשפע שתיתן, שיעבור דרך הצדיק, זה השקעה הכי בטוחה. כל מה שהצדיק יעשה עם זה, מה שרק יעלה על רוחו, מה שיעשה הצדיק, מה שיעשה עם הכסף שלך, אתה זכית. זכית. אתה שותף עם מישהו שהוא באמת, הכל אצלו מתברך. כמו שראינו בגמרא באחד השיעורים, תכף לתלמידי חכמים, ברכה. תכף לתלמידי חכמים, ברכה. אתה משקיע בתלמידי חכמים, מיד תזכה לברכה. הנושא הבא שלנו יהיה לראות את ההבדל בין האמת לאמת לאמיתה. איך זה קשור לנושא שלנו? לפעמים בן אדם שואל, מה נכון בשבילי לעשות? איך נכון בשבילי להתנהג? יכול להיות שמצד האמת אתה צריך להתנהג באופן מסוים, וכולם יגידו לך להתנהג ככה, ובאמת זאת האמת. אבל מצד האמת לאמיתה נדרש ממך משהו הפוך. אם אתה מסתכל בצורה עמוקה, איך משמיים היו רוצים שתתנהג פה, אפילו שיש לך נגיד יותר הלכתי להתנהג באופן מסוים, אבל מצד האמת לאמיתה אתה צריך לדלג על היתר ההלכתי הזה ולהחמיר עם עצמך. או לא קשר להחמיר או לא להחמיר, אתה צריך להתנהג אחרת. אז את זה בעזרת השם נרחיב בזה קצת יותר בשיעור הבא, שיעורים הבאים. בכל אופן, הרעיון הזה של התיקונים המשפחתיים המשותפים, הנה אנחנו מוצאים כתוב בפסוק, פוקד אבון אבות על בנים. פוקד אבון אבות על בנים. רואים שהקדוש ברוך הוא מעניש את הבנים בגלל האבונות של ההורים שלהם. שואלת הגמרא, איך יכול להיות? הרי אנחנו מוצאים פסוק הפוך, פסוק עם סימן שאלה. אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה. האם יעלה על הדעת דבר כזה? בגלל שהאבות חטאו, בגלל זה אנחנו צריכים לסבול? איך יכול להיות דבר כזה? זה נקרא דין צדק? עונה הגמרא ואומרת, זה כשאוחזים מעשה ידיהם, מעשה אבותיהם בידיהם, וזה כשאינם אוחזים מעשה אבותיהם בידיהם. משמעות התשובה, השאלה היא שאלה נכונה, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה? לא יעלה על הדעת שנעניש אותך בגלל משהו שאבא שלך לא עשה. אתה צודק, אבל אם אתה הולך בדרכים הרעים של אבא שלך, אז ודאי שאנחנו נחמיר איתך. זה נקרא כשאוחזים מעשי אבותיהם בידיהם. אתה ממשיך לעשות רע בדיוק כמו שאבא שלך התנהג רע, כמו שאבא שלך התנהג לאשתו, או כמו שאבא שלך התנהג לילדים שלו ואליך, אתה גם כן ממשיך להתנהג ככה אל אשתך ולילדים שלך. אז בוודאי שפוקד אבון אבות על בנים. אבל אם אתה מתקן, אז חוזרת השאלה, והשאלה נכונה, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה? לא, מה פתאום? בגלל שאבא שלך חטף בגלל שהוא לא תיקן. אבל אתה תיקנת, אתה התייחסת אחרת, אז אתה ודאי שלא נחמיר איתך ולא ניתן לך עונש בגלל מה שאבא שלך עשה. אבל מה אתה כן תקבל? אתה תקבל לא עונש, אבל תקבל את המאמצים. אנחנו נספק לך את התפורה המתאימה כדי לגרום לך להתאמץ ולתקן את אותו תיקון. יכול להיות שזה יופיע בדמות אישה קשה, יכול להיות שזה יופיע בדמות ילדים לא פשוטים, יכול להיות שזה יופיע בדמות בלבולים מסוימים בנפש. אז נכון, זה סוג מסוים של איסורים, זה נכון, זה נכון. אבל בכל זאת, כל זה רק אמצעים וכלים בשבילך כדי להגיע לתיקון שאבא שלך לא עשה. אבא שלך חס וחלילה, עלול לקבל עונש, עונש רשמי. עונש בתור עונש של זיכוך. אבל אתה, אם אתה עושה עבודה טובה, ישלחו לך קצת מצוקות בחיים, זה יכול להיות, אבל לא כעונש, אלא ככלים להגיע לתיקון שאבא שלך לא עשה. וההבדל בין הדברים הוא גדול מאוד. גדול מאוד מאוד. יש איסורים של אהבה, ויש איסורים שהם לא איסורים של אהבה. והנה אנחנו מוצאים פסוק, שהוא בכלל הפוך על הפוך. ברית אבות לבנים תזכור. ברית אבות לבנים תזכור. זאת אומרת שלפעמים הבן נדרש לעבודה מסוימת בתיקון המידות, בעבודת השם, בלימוד תורה, בתפילה, מה שלא יהיה, וקשה לו, הוא לא עומד במשימה, אבל הוא מאוד רוצה. זכות אבות מסייעתן, כמו שכתוב בפרקי אבות, זכות אבות מסייעת לאדם. במידה הפוכה, במקרה הפוך, שהאבא כן תיקן, האבא כן עשה, אבל זה דברים סטנדרטיים שכל יהודי צריך לעמוד, לעשות אותם, והאבא יצטיין במידה הזאת. אם אתה מתאמץ ורוצה ומתפלל על זה להצליח בעבודת השם בתחום מסוים, ברית אבות לבנים תזכור. הקדש ברוך הוא יסייע לך בזכות אבא שלך, שאבא שלך תיקן. תשימו לב עד כמה השלכות רחוקות, שבן אדם מתאמץ בעבודת השם, כמה הוא משפיע, מתקן גם את ההורים שלו וגם את הילדים שלו. בין אם הוא עדיין חי והילדים שלו חיים, בין אם הוא כבר, גם אחרי שהוא ייפטר מן העולם, גם אז הזכויות שלו עדיין יכולות לשמש לזכותם של הילדים. תראו כמה בן אדם משפיע כשהוא מתאמץ נכון בעבודת השם. אדם יכול לעזור לילדים שלו לא רק בחשבון בנק שהוא מכין להם, שאחרי שהוא יעזוב את העולם יהיה להם פה כסף לקנות דירה או להתחתן או לא יודע מה. זה פחות חשוב. מה שיותר חשוב, תדאג לחשבון בנק הרוחני שלהם. עכשיו תצבור זכויות, תתאמץ, תעשה עבודה אינטנסיבית, וזה מה שיעזור לבנים שלך יותר מהכל, יותר מהחשבון בנק שלך. כולנו יודעים טוב מאוד שחשבון בנק היום יש, מחר אין. אפילו הסכומים הכי גדולים, אפילו זה, כולנו יודעים שגם הסוחרים, אנשי עסקים הכי מוצלחים, פשטו רגל, אף אחד לא יודע מאיפה ואיך וכמה ואיך זה קרה. אין ערובה ואין אפוטרופוס לכלום. הדבר היחיד שיש לך באמת זה הזכויות הרוחניות שקנית. את זה אף אחד לא יכול לקחת ממך. אדם פה מתקן ועובד נכון, עובד אינטנסיבי ורציני, עבודה של אמונה מול השם יתברך. השם יתברך זוכר לו את זה, לטובת התיקון הנשמתי של ההורים, בין אם הם עדיין בחיים, בין אם הם כבר נפטרו, לטובת עצמו, כמובן, ולטובת הילדים שלו. ונסיים במשפט אחד נוסף, שהוא הנחמה הכי גדולה שלנו. אנחנו אומרים בברכה הראשונה ב-18, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. גם אם אין זכות אבות, גם אם אתה בעצמך לא התאמצת, גם אם הילדים שלך לא מתאמצים, מאין יבוא עזרי? האבות לא עשו את העבודה כמו שצריך, אני לא עושה את העבודה כמו שצריך, הילדים שלי לא עושים את העבודה, מאיפה יגיע לי תיקון לנשמה? הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. לא בשל אף אחד, לא בזכות ההורים שלך, לא בזכות העבודה שלך ולא בזכות הילדים שלך, בגלל שאני רוצה להיטיב לך, זה הכל, למען שמו באהבה. השם חשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח. השם יתברך לא עוזב אף יהודי, כמו שכתוב על כלל ישראל, כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, ככה זה גם לגבי כל יהודי פרטי. השם לא עוזב אותך ולא נוטש אותך אף פעם. וככה צריך לפנות לשם יתברך בתפילה, תעשה איתי חסד חינם, לא בזכותי, לא בזכות ההורים, לא בזכות אף אחד. בחסד חינם, אני מבקש מאוצר מתנת חינם. אני יודע שלא מגיע לי משום כיוון. תעזור לי בחסד חינם, בגלל שאתה אוהב אותנו. וככה אנחנו פותחים את הברכה הראשונה ב-18, זה נקרא ברכת אבות, נכון? ברכת אבות, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אז אברהם, יצחק ויעקב, ברור שעשו עבודה נכונה. אנחנו רק עושים פה השלכה לגבי הברכה הזאת, מה זה בא ללמד אותנו. זה בא ללמד אותנו שיש עניין של זכות אבות. או שכן או שלא. במקרה שלנו, באבות שלנו, אם זה לא אברהם, יצחק ויעקב, שעליהם אין מה לדבר, זה שיא השלמות. אבל העניין הזה, הבחינה הזאת של אבות, יש עניין של זכות אבות. ובסופו של דבר, איך הברכה הזאת מסיימת? הוא מביא גואל לבני בניהם, היינו מצפים שיהיה כתוב שם, למען זכות אבות, למען אברהם, יצחק ויעקב, כן? אז באמת יש עניין של, במקרה של אברהם, יצחק ויעקב, באמת יש עניין כזה, שבזכות האבות, הקדושים, באמת הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם. אבל בכל זאת יש פה מסר, בשבילנו, אנחנו, הדורות שלנו עכשיו, שגם אם ההורים שלך לא תקנו כמו שצריך, בכל זאת יש כאן נחמה. הוא מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, רק בגלל שהוא אוהב אותך. וככה צריך להתפלל אליו. אז יהי רצון שאנחנו נדע תמיד את כל התיקונים שאנחנו צריכים לעשות, שהשם יתברך יאיר את עינינו, כי לבד אנחנו לא יכולים לדעת כלום, ולא יכולים להצליח בכלום, ורק תפילה, רק תפילה, אין, חוץ מתפילה אין כלום. יהי רצון שנצליח להתפלל, שנצליח להוציא את המילים מהפה כמו שצריך, עם כוונת המחשבה, עם כוונת הלב, ונעשה תמיד נחת רוח לפניו ויתברך כל הימים, עד כאן להיום. יהי רצון שיהיה לנו חודש טוב ומבורך. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.